אתם עם SBS בעברית.
שלום וברכה, שמי שפרה הורן, אני מתגוררת בירושלים ונמצאת כרגע בסידני בסגר, מרגישה כפליטה. תודה רבה על ההזנה.
שפרה הורן, אני מאוד מודה לך שאת משוחחת איתנו היום, ברוכה הבאה ל-SBS. יש לך ספר חדש, זה כמו שללדת תינוק חדש. אני יודעת שלכתוב ספר, כל מילה חשובה, כל משפט חשוב. קוראים לספר החדש שלך, החדר שמול החומות. אולי תפתחי לנו את הדלת לחדר הזה שמול החומות, ותספרי לנו קצת על מה הספר החדש שלך.
החדר שמול החומות הוא בעצם חדר שנמצא במשכנות שעננים. משכנות שעננים משמשת היום המבנה עצמו, שזה המבנה הראשון שנבנה בסביבות 1860, משמש היום כבית הערכה לאומנים, סופרים, משוררים, פסלים וכדומה. הספר מסופר בגוף ראשון, המספרת היא אלכסנדרה, היא בעצם קולעת את עצמה, כמו בכלא, כמו בסגר, משך שנה תמימה, בחדר, במקום הזה, כדי לכתוב את סיפור משפחתה. ולמה ומדוע דווקא במשכנות שעננים? כי משפחתה הייתה מהראשונות שהתגוררו במקום הזה. בספר היא מתארת את משפחתה, שזה בעצם יותר מבוסס על חמישה דורות של נשים שהתגוררו במקום הזה, במשכנות שעננים, והיא מקווה לקבל השראה מהחדר, מהנוף שנשקף מולה, דרך החלון, הנוף היפה ביותר בעולם של חומות ירושלים. והספר מתאר גם את תהליך הכתיבה שמשולב בסיפור של האימהות הקדומות שלה.
אני חושבת שהטכניקה של הכתיבה היא מאוד מיוחדת. כמו שאת אומרת, מסופר בגוף ראשון, אבל העלילה של הסיפור היא סוחפת והיא לוקחת אותנו יותר מ-100 שנה אחורה. את כן. בוודאי עשית מחקר היסטורי על כל הדמויות, על כל התקופה.
כן. הספר התחיל ממה שנקרא הפעימה הראשונה או הרטט הראשון. יש שקוראים לזה השראה, יש שמכנים את זה בשמות אחרים. זה הדרייב, משהו שגורם לסופר להתחיל לכתוב את הספר. וזה מושג שהשתמש בו נבוקוב, הרטט הזה. ואצלי זה היה מעין תמונה שעלתה לי בראש, מעין חלום מוזר כזה, של ילדה בהירה מאוד, לבושה בלבן, מגישה זר פרחים לגבר שלבוש בעידור, והוא כוחן מעליה. ושאלתי את עצמי למה אני חוזרת ורואה את התמונה הזאת, ומשך שנה תהיתי עד שגיליתי. זה בעצם הילדה שמה ויקטוריה, ילדה בת 4, היא הבת של המתורגמן של הקונסול האנגלי, ג'יימס פין, והיא מעניקה זר פרחי שדה לאלברט אדוארד, נסיך הכתר האנגלי, בנה הבכור של ויקטוריה, שהגיע לירושלים בשנת 1862. היא מגישה לו את הפרחים, היא כל כך מתרגשת מההופעה שלו, שזה נשאר לה חקוק בזיכרון, משך כל ימי ילדותה ובגרותה, והיא חוזרת ופוגשת בנסיך כשהיא מגיעה ללונדון, ואני לא אספר יותר כדי לא לעשות ספוילר.
אני חייבת לגלות למאזינים שאני קראתי את הספר והתענגתי לא רק על העלילה, אני גם על השפה, על האושר הלשוני של העברית. התיאורים שלך זה פשוט יוצאים מן הכלל. אולי את תתני לנו את התיאור של הטרקלין האנגלי מלפני,
מהתקופה הוויקטוריאנית.
מהתקופה הוויקטוריאנית. אני קראתי את זה לפחות 4 פעמים, אני כל כך התענקתי על זה.
תראי, כדי לכתוב ספר כזה צריך המון 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 תחקיר. קודם כל על חייו של ברטי, אדוארד, שהפך אחר כך למלך אדוארד השביעי, והוא היה רודף נשים מוצהר, והיו לו איזה 72 פילגשים, ופריז היה בית זונות שהקדיש לו חדר מיוחד עם סמלי הממלכה האנגלית. קראתי ספרים על ברטי, וכל הסיפורי נעפופים שלו. גם חלק מהסיפור של הספר זה על התקופה הוויקטוריאנית, למשל, בטרקלינים האנגלים, אם היה פסנתר או פסנתר כנף, הלבישו את הרגליים של הפסנתר, במין חצאית, כי לחשוף רגליים זה לא מהוגן, ולא משנה אם זה רגליים של פסנתר. מצד שני, החברה הוויקטוריאנית הייתה חברה שקשה לקרוא לה בעצם שמרנית, זאת הייתה חברה מאוד צבועה, לנשים היו מאהבים, לגברים היו מאהבות, למלך עצמו היו עשרות מאהבות ונשים, והטרקלינים עצמם, כמו שרואים בסדרות תקופתיות, עם צמחים אקזוטיים בסלון, תמונות שמן במסגרות זהב, ושטיחים אוריינטליים, ומלא מלא פיצ'פקס מסביב, ווילונות כבדים, טרקלין אנגלי ושוטים תתי, 5 o'clock tea בזרת מורמת, כי כך צריך, ואנשים נהגו להסתופף ביחד בשעות האלה אחר הצהריים ולשתות את התה, שזה היה טקס מאוד מיוחד.
אני חייבת להגיד, לא צריך לראות את זה בנטפליקס. ברגע שקוראים את התיאור שלך, מרגישים את האווירה הזאת, רואים את זה באופן מוחשי עם הטקסט שאת מעבירה. ואנו משוחחים עם הסופרת הידועה שפרה הון, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. שפרה, אמרתי שאת סופרת ידועה, ואת לא רק סופרת ידועה, את סופרת מאוד אהובה, והספרים שלך תורגמו לכל כך הרבה שפות שאני כבר, אני לא רוצה לתת מספר שהוא לא יהיה נכון. אולי כן. תזכירי למאזינים, תתני להם את הכותרות של הספרים הקודמים שלך.
תראי, אני התחלתי את הכתיבה שלי כעיתונאית, הספר הראשון שלי שבאמת היה רב מחר היסטרי, והתמלוגים שלו היו מאוד זהירים, כי זה היה הספר הראשון שלי, זה היה חוויה יפנית, בעקבות 5 שנות חיי ביפן, זה ספר שהוא אנתרופולוגי בעצם, אבל כתבתי אותו באופן מאוד מאוד ידידותי ומשעשע. את הרומן הראשון שלי כתבתי מיד לאחריו, וזה נקרא 4 אמהות. אחר כך היה היפה בנשים. הרומן השלישי היה תמר הולכת על המים, ולאחריו המנון לשמחה. ספר נוסף שנחשב לספר הטוב ביותר שלי, זה היה מחול הקרבים, שנכתב לפני כמעט 9 שנים. אני מתביישת לציין שאני סופרת שלא כותבת מדי יום, אלא מתי שמתחשק לי, והספר הנוכחי הוא החדר שמול החומות.
ואיך אפשר להשיג את הספר?
אני מאמינה שבצומת ספרים וסטמצקי הם שולחים את הספרים. אני יודעת שיש חנות במלבורן, וכמובן אפשר גם דרך עברית לקרוא את הספר בדיגיטלי.
אהה, כי אני חושבת שהרבה מאזינים קוראים, נכנסים לעברית, וקוראים באופן דיגיטלי, או אתם יכולים לבקש ממישהו שיקנה לכם וישלח את זה לאוסטרליה. אני מאוד מאוד ממליצה לקרוא. מה שמעניין, שפרת שוב כותבת על דורות של נשים, זה מוטיף שחוזר בספרים שלך, 4 אמהות, ביפה בנשים, אפילו במחולה הקרבים יש שם את הנשים, הנשים הדומיננטיות של הסיפור.
כן, כן, למרות שהספר מסופר בגוף ראשון גבר.
נכון. אבל הנשים דומיננטיות שם, אני קראתי את מחול הקרבים פעמיים.
כן, הנשים תמיד דומיננטיות, אין לי מושג למה. אולי זה קשור לביוגרפיה של המשפחה שלי. כשאני נולדתי הייתי 5, כלומר 5 בדורי, וגם בני כשהוא נולד היה 5, וכך גם נכדתי, גפן. והנשים שאני הכרתי, כלומר לאימא שלי הייתה סבתא שהייתה לאימא, ואני הכרתי אותה, הם היו נשים שחיו לבד, התפרנסו לבד, כל אחת מסיבתה שלה, הרי מלחמות ומוות ופרדות וכדומה. הם נשים שחיו לבד בתקופה הקשה ביותר שעברה על ארצנו, שזו התקופה האוטומנית, תקופת המנדט, והם התפרנסו וגידלו ילדים והצליחו. באיזשהו מקום זה כנראה גם משתרש בי. הספרים הם, בואי נאמר, פמיניזם חתרני, לא פמיניזם זועק בראש חוצות.
אני בטוחה שהמאזינים מאוד יהנו לקרוא את הספר, ספר החדש שלך, שפרה הון, החדר שמול החומות. רב תודות ובהצלחה.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.